השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת בני עלייה, הרב שמעון בן עלייה אזואלוס, זיכרונו לברכה, והחכם אברהם בן שאול ומסעודה, זיכרונו לברכה. זכותם תגן עלינו, נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתם. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף כף ג' במסכת מועד קטן. נתחיל 6 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים בערך בשליש העליון של הדף הבא. השיעור היום יהיה 12 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני אבלות, ונחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נעסוק באבלות על אנשים שהם לא קרובי משפחה, אלא על רבנים. בחלק השני נראה עוד דברים שנוהגים בשבעה ובשלושים, ובחלק השלישי נראה האם נוהגים דיני אבלות בשבת של השבעה. אז החלק הראשון, אבלות על רבנים שונים, וזה אבלות על רבו או על חכם, שזה הרב של העיר, לכאורה דינים של שניהם אותו דבר, ואבלות על אב בית דין, שזה יותר חמור, ואבלות על נשיא, שזה עוד יותר חמור, ונחלק את החלק הזה לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי קריאה, ונראה קודם כל שתי ברייתות, ואז נראה את דברי רב חיסטה. אז ברייתא א', זה ברייתא שהיא לא כאן, אלא בדף כ"ו עמוד א', ממש בתחילת העמוד, אומרת הברייתא שגם על רבו, על אב בית דין ועל נשיא צריכים לקרוא, והיא מפרטת שכמו של ההורים כשקוראים קוראים קרע שאינו מתאחה, כך גם במקרים שהזכרנו עכשיו זה קרע שאינו מתאחה, זו ברייתא א'. ברייתא ב' זה ברייתא שמובאת אצלנו והיא מתייחסת לברייתא א', והיא אומרת, אמנם הברייתא השוותה בין קרע לרבנים לקרע להורים שבשניהם זה קרע שאינו מתאחה, אבל זו השוואה היחידה. כלומר, לגבי שאר דיני קריאה זה לא כמו קרע להורים, זו ברייתא ב', שוב ראינו שתי ברייתות, ברייתא אחת אמרה שגם על רבו, נשיא, אב בית דין וכולי קוראים קרע שאינו מתאחה, ברייתא ב' אמרה זו השוואה היחידה להורים לגבי שאר דיני קריאה, זה לא אותו דבר. זה בברייתות, ועכשיו בא רב חיסטה, ובכל זאת משווה ביניהם לגבי עוד דין. וזה שאומר רב חיסטה שגם לנשיא, כמו להורים, קוראים קרע מבחוץ. אתמול בסוף השיעור ראינו מה הכוונה מבחוץ, או שהכוונה היא שצריך להוריד את המעיל כשקוראים, שכולם יראו, או שהכוונה היא שלא יקרא כשהוא בתוך הבית אלא בחוץ מול העם. בכל אופן, גם לנשיא קוראים מבחוץ. זה רב חיסטה, ומיד מקשה הגמרא מברייתא ב', שהרי הברייתא אמרה שרק לגבי האיחוי יש השוואה בין הרבנים לבין ההורים, אז לגבי שאר הדינים כמו בפנים ובחוץ אין השוואה, וממילא לרבנים לכאורה אמורים לקרוא בפנים. עונה הגמרא, אתה צודק ולא צודק. כלומר, באמת ברייתא ב' אמרה את זה, שלגבי שאר דיני קריאה, באמת אין עוד השוואה בין רבנים לבין ההורים, אבל זה לא לגבי כל המקרים שהוזכרו שם. כלומר, זה נכון לגבי רבו, אב בית דין, שמועות רעות, שם באמת אין עוד השוואה להורים, ולכן את הקרע אפשר לעשות בפנים ולא בחוץ, אבל לגבי הנשיא זה שונה. הנשיא כן דומה להורים בעוד דבר, וזה שגם אצלו הקרע מבחוץ. עד כאן הברייתות ורב חיסטה והשאלה עליו והתשובה, ועד כאן הסעיף הראשון לגבי דין קריאה כשרב נפטר. הסעיף השני זה לגבי דין שקשור קצת לקריאה, אבל זה דין אחר, וזה חליצה. ראינו אתמול שלהורים לא רק קוראים אלא גם חולצים, כלומר ממש מורידים את הבגד כך שהכתף יוצאת החוצה, ואומרת הברייתא שגם על הרבנים שהזכרנו חולצים. ובאיזה צד חולצים? אז לחכם חולצים בצד ימין, לאב בית דין שזה יותר חמור בצד שמאל, לנשיא בשני הצדדים. לגבי ההורים הגמרא כאן לא עוסקת, אבל יש כמה דעות האם חולצים בשני הצדדים או צד אחד, ואפשר לבחור באיזה צד. זה היה הסעיף השני לגבי חליצה. הסעיף השלישי זה עוד מנהג אבלות כשנפטר רב, וזה שלמשך כל השבעה בטלים מלימוד. מי בטל? אז זה תלוי מי נפטר. אם החכם נפטר, אז בבית מדרש שלו בטלים כל השבעה. אם אב בית דין נפטר, אז כל בתי המדרש שבעיר בטלים, וגם כשמולכים לתפילה בבית כנסת הם מחליפים מקומות. אם הנשיא נפטר, אז כל בתי המדרש בכל האזור בטלים, ולא הולכים להתפלל בבית כנסת, אלא רק בשבת נכנסים בשביל קריאת התורה, את כל השאר מתפללים ביחידות. זה הסעיף השלישי. ובזה הגענו לשורה השלישית בעמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי כשרבו, חכם, אב בית דין ונשיא נפטרים. החלק השני בשורה השלישית בעמוד א', ממש באמצע ברייתא, נראה עוד מנהגי אבלות בשבעה ובשלושים, ונחלק אותם לארבעה סעיפים. סעיף ראשון זה לימוד תורה בבית של האבל, בשבעה. תנא קמא אומר שלא לומדים שם בכלל, לא שמועות, כלומר לא הלכות ולא אגדות. רבי חנניה בן גמליאל כן היה לומד, ויש מסבירים שאם עושים את זה לעילוי נשמת הנפטר, אז זה בסדר וכך באמת נוהגים הרבה היום. זה סעיף ראשון. סעיף שני זה ברייתא נוספת לגבי יציאת האבל מביתו. וכאן גם יש מחלוקת בין תנא קמא לרבי יהודה. תנקמה אומר שבשבוע הראשון, כלומר בשבעה, אבל לא יוצא בכלל מהבית. בשבוע השני הוא יכול לצאת וללכת לבית כנסת, רק הוא מחליף מקום. בשבוע השלישי הוא יכול כבר לחזור למקום הקבוע שלו, אבל הוא לא מדבר עם אף אחד. ובשבוע הרביעי הוא חוזר להיות, כמו כל אדם, לפחות מבחינת יציאה והבית כנסת. כמובן, יש לו עדיין שאר דיני השלושים, זה תנקמה. רב יהודה מחמיר ודוחה הכל בשבוע. כלומר, כל מה שתנקמה אמר נכון, אבל זה מתחיל בשבוע אחרי השבעה. כלומר, בשבעה ודאי שהוא לא יוצא, בשבוע אחרי זה הוא גם לא יוצא, שבוע אחרי זה בשבוע השלישי, כבר רק אז הוא יוצא ומחליף מקום, בשבוע הרביעי הוא יכול לחזור למקומו אבל הוא לא מדבר, ורק בשבוע החמישי הוא חוזר להיות כמו כל אדם, זה רב יהודה, ועד כאן הסעיף השני לגבי יציאה מהבית והליכה לבית כנסת. הסעיף השלישי באמצע עמוד א' זה לגבי ממתי אפשר להתחתן. זה תלוי מי נפטר. אם מדובר באח או ילד שנפטרו חלילה, אז לא מתחתנים 30 יום, אחרי זה מותר. אם זה הורים שנפטרו, אז יש מחמירים שלא מתחתנים 12 חודש, יש מקלים 30 יום וכך ההלכה. אם זה אשתו שנפטרה, אז כאן גם מחמירים וגם מקלים. כלומר, במצב רגיל מחמירים ולא מספיק לחכות 30 יום, אלא תנקמה אומר שצריכים לחכות 3 רגלים, רב יהודה אומר 2 רגלים, ולמה מחמירים? או שלא יראה שהוא לא מצטער, או שלא ישכח כל כך מהר את אשתו, או להפך, לתת לו זמן לשכוח אותה לפני שהוא מתחתן עם מישהי חדשה. זה במצב רגיל, מחמירים ומחכים יותר מ-30 יום. אבל באשתו גם יש מצב הפוך שמקלים יותר, וזה או אם אין לו בנים, שאז הוא לא קיים פרורבו, וממילו יכול להתחתן מיד, לא ממש מיד, יחכה לסוף השבעה, אבל מיד אחרי זה יכול להתחתן. או אם יש לו בנים, אבל הם קטנים, אז בנים קטנים צריכים אמא שתטפל בהם, ולכן כאן הוא יכול להתחתן ממש מיד, כלומר ממש תוך כדי השבעה בשביל שתטפל בהם, אבל מבחינת לבוא עליה, לזה הוא יחכה 30 יום, כי אין לחץ, הוא כבר קיים פרורבו, והגמרא באמת מספרת על יוסף הכהן שזה מה שקרה לה, שהוא יתרס כבר בבית הקברות, אבל הוא בא עליה רק אחרי 30 יום, וזה היה הסעיף השלישי, ממתי מתחתנים. הסעיף הרביעי והאחרון זה לגבי לבישת בגדים מכובסים ומגועצים. עכשיו רק נדגיש מה הכוונה מגועצים. הכוונה היא לא למגועצים שלנו שזה רק אישור הבגד, אלא אם כבר לדמות למשהו שלנו, זה בערך כמו להביא לניקוי יבש. כלומר, ניקוי שמנקה הרבה יותר ברצינות וגם כן מיישר, כך שהבגד נראה די חדש, האם מותר לבוש את זה בשבעה ובשלושים? אז בשבעה אסור את שניהם, גם מכובסים וכמובן גם מגועצים. בשלושים מכובסים מותר. לגבי מגועצים, כאן יש שלוש דעות. תנקמה אוסר גם מגועצים. רבי מתיר מגועצים, אבל הוא אוסר בגדים חדשים מהחנות. רבי אלעזר ורבי שמעון מתיר גם בגדים חדשים, ומה שהוא אוסר זה רק בגדים שהם גם חדשים וגם דווקא בצבע לבן. רק הם אסורים, כל השאר מותרים, וגמרא באמת מספרת על אביי שלבש בשלושים מעיל לבן מגועץ, שזה מותר גם לרבי אלעזר ורבי שמעון ואפילו לרבי, כי אמנם זה מגועץ, אבל זה לא חדש, והם אסורו רק חדשים. ורב לבש כתונת אדומה שאומנם הייתה חדשה, אבל היא הייתה אדומה, וזה כמו רבי אלעזר ורבי שמעון שמתיר כל עוד זה לא גם חדש וגם לבן. אלה הדעות, והדעה כרגיל בדיני אבלות כמו המקל, אמנם בפועל בימינו נהוג שכשמתאבלים על ההורים לא לובשים בגדים חדשים כל י' ב' חודש. זה היה סעיף הרביעי לגבי בגדים, ובזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד א', ועד כאן חלק השני של השיעור עוד מנהגי אבלות בשבעה ובשלושים. החלק השלישי בשורה האחרונה בעמוד א' זה לגבי אבלות בשבת, כלומר מה עושים בשבת שבתוך השבעה. אז קודם כל נזכיר את מה שהמשנה שלנו אמרה ביוטת עמוד א', שבת עולה ואינה מפסקת, כלומר בניגוד לרגלים שהם מפסיקים את השבעה, השבת נחשבת חלק מהשבעה וממילא לא מפסקת את השבעה. זה מה שראינו במשנה, עכשיו נראה האם כיוון שהשבת היא חלק מהשיבה, אז גם יש בה דיני אבלות או לא. עכשיו ברור לגמרא שדיני אבלות בפרהסיה אין בשבת, השאלה היא לגבי אבלות בצינה, למשל תשמיש המיטה, ולגבי זה נחלק את הדיון לשלושה שלבים. שלב ראשון זה מחלוקת לגבי זה בין בני הגליל לבני יהודה. בני הגליל אומרים שיש אבלות בצינה בשבת, בני יהודה אומרים שאין. שוב, בני הגליל אומרים שיש, בני יהודה אומרים שאין. ולמה כל צד אומר מה שהוא אומר? נחזור לרגע למשפט במשנה, נשים לב עכשיו שבמשפט הזה יש לכאורה סתירה פנימית. כי שוב, המשנה אמרה, שבת עולה ואינה מפסקת. עכשיו נשים לב, כשאתה אומר שבת עולה, זה נשמע שהשבת היא ממש חלק מהשיבה, וממילא הגיוני שגם יהיה בה דיני אבלות בצינה. לעומת זאת, כשאתה אומר אינה מפסקת, אז זה כבר אמירה פחות גורפת. זה לא שהיא ממש חלק מהשיבה, היא פשוט לא מפסיקה את השיבה, וממילא הגיוני שלא יהיה לדיני אבלות בכלל. זו סתירה פנימית, ובאמת כל צד במחלוקת מדגיש מדגיש חלק אחר מהמחלוקת, כלומר, בני הגליל שאומרים שיש אבלות, הם לומדים את זה מהמילים שבת עולה, ואילו בני יהודה שאומרים שאין אבלות, הם לומדים את זה מהמילים אינה מפסקת. עכשיו, איך כל צד יסביר את החצי השני של המשפט? מסבירה הגמרא על שני הצדדים אותו דבר, וזה שהם יאמרו, באמת החצי השני של המשפט לא היה צריך להיכתב כך, ולמה הוא נכתב? זה נכתב, אגב, המשפט הבא במשנה, מה שנקרא כאן הסיפה, וזה לגבי הרגלים, שברגלים כתוב שהם גם מפסיקים וגם לא עולים. אז אגב זה, גם לגבי שבת, נכתבו שני הדברים, גם שזה עולה וגם שזה לא מפסיק, כשכל צד כמובן מבין שחצי אחר של המשפט הוא העיקרי, והחצי השני נכתב רק אגב הרגלים. עד כאן איך כל צד מבין את זה מהמשנה ומה הוא עושה עם החצי השני של המשפט, וזה היה השלב הראשון, מחלוקת בני יהודה ובני הגליל. שוב, לבני יהודה אין אבלות בשבת, גם לא בצינה, לבני הגליל יש אבלות בצינה. זה שלב ראשון. שלב שני זה שהגמרא מציעה למקץ עיני, אולי יש עוד שני תנאים שנחלקו בזה, וזה תנא קמא ורבן גמליאל, שבאמת הם נחלקו לגבי השבת, אבל לא שבת של מי שיושב שבעה, אלא שבת של מי שעונן. עונן זה מהשלב של הפטירה ועד הקבורה. בשלב הזה העונן פטור מכל המצוות, הוא לא קורא קריאת שמע, לא מברך ברכת המזון, לא מניח תפילין, זה ביום חול. בשבת כמובן שאין אבלות בפרהסיה, השאלה היא לגבי אבלות בצינה, כלומר אותה שאלה שראינו מקודם, רק שוב, לא לגבי השבעה אלא לגבי בענינות. וגם כאן יש מחלוקת, תנא קמא אומר שיש אבלות בצינה, כלומר אסור בתשמיש המיטה, כלומר כמו בני הגליל, רבן גמליאל אומר שגם בצינה אין אבלות ויש לו מצוות עונה, כלומר יש לו תשמיש המיטה, כמו בני יהודה. אז לכאורה זה בדיוק אותה מחלוקת, תנא קמא הוא כמו בני הגליל שיש אבלות בשבת בצינה, רבן גמליאל כמו בני יהודה שאין. זו הצעה, אבל דוחה הגמרא, אל תשווה. השלב של הענינות הוא לא כמו השלב של השיבה, ואפשר לומר את זה לשני הכיוונים. כלומר, מצד אחד אפשר לומר שהענינות יותר חמורה, כי עדיין מתו מוטה לפניו, וממילא אולי כאן דווקא מחמיר תנא קמא ואומר שיש אבלות בצינה, אבל בשבעה אולי הוא יקל כמו בני יהודה, ומצד שני גם להפך, אולי דווקא השבעה יותר חמורה, כי בענינות אבלות בעצם עוד לא התחילה, אז אולי דווקא בענינות רבן גמליאל מקל ואומר שאין אבלות בשבת, אבל אולי בשבעה הוא יחמיר כמו בני הגליל שיש. בקיצור, אל תשווה בין שתי המחלוקות, ועד כאן השלב השני. השלב השלישי זה מה דעת שמואל, וכאן לכאורה יש שני דברים סותרים. מצד אחד הגמרא אומרת ששמואל אומר לרבי יוחנן שאין אבלות בשבת, גם לא בצינה, כלומר כמו בני יהודה, אבל מצד שני אומרים רבנן בשם שמואל שמי שמשמש עם אשתו בשבעה חייב מיטה, והרשש מסביר שהכוונה היא אפילו בשבת, אז לכאורה זה סותר. אבל בא רב פאפה ואומר שאמירה שנייה בשם שמואל היא לא נכונה, כלומר א' זה בכלל לא היה שמואל, זה הרבי יוחנן, וב' גם הוא לא אמר שהוא חייב מיטה, אלא רק אמר שזה אסור, כמו בני הגליל. אז את הסתירה בשמואל תירצנו, בסוגריים נוסיף עוד שתי הערות. א', לגבי שמואל, זה נכון שהוא כן אמר על משהו שחייב מיטה, אבל זה לא היה על תשמיש, אלא על מי שממש מתעלה מהשיבה, וזה מי שלא פורע שערו, כלומר לא מגדל את השיער, ולא פורם בגדיו, כלומר לא קורע, זו הערה אחת. הערה שנייה, אמנם אמרנו שזה לא שמואל וגם לא רבי יוחנן, אבל יש באמת ברייתא שכן מחייבת מיטה על תשמיש בשבעה, וזה ברייתא במסכת קטנה שנקראת אבל רבתי, שאומרת שמי שמשמש בשבעה, ולכאורה הכוונה היא גם בשבת, אז חזירים אוכלים את הגבייה שלו, כלומר זה אסור, וחייב מיטה, ולכאורה גם אפילו בשבת, אבל כאמור, זה לא דעת שמואל שבכלל התיר, וגם לא דעת רבי יוחנן, שאומנם אסר, אבל לא חייב מיטה. ועד כאן השלב השלישי, דעת שמואל ורבי יוחנן. ובזה הגענו לשורה השמינית בכ"ד עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בדיני אבלות וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על אבלות, על רב, חכם, אב בית דין ונשיא, וראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה לגבי קריאה, שגם עליהם קוראים קרע שאינו מתאחה, אבל לגבי קריאה בפנים או בחוץ, אז עליהם לא קוראים בחוץ, על הנשיא, כמו על ההורים, כן קוראים בחוץ, ככה מרב חיסטה, זה סעיף ראשון. סעיף שני זה שגם אצלם עושים חליצה, על החכם עושים בימין, אב בית דין בשמאל, ונשיא בשני הצדדים. סעיף שלישי זה שגם מתבטלים מלימוד בבתי המדרש שלהם, על החכם רק בבית המדרש שלו, אב בית דין כל בתי המדרש שבעיר, ונשיא כל בתי המדרש שבאזור, וגם כן לא נכנסים לבית כנסת להתפלל, אלא בשביל קריאת התורה בשבת, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני ראינו עוד דיני אבלות בשבעה ובשלושים, ראינו ארבעה סעיפים. סעיף אחד זה האם אפשר ללמוד תורה בבית האבל, תנא קמא אומר שלא, אבל רבי חנניה בן גמליאל כן היה לומד, אולי כזה לעילוי נשמת הנפטר. בסעיף השני ראינו ברייתא לגבי יציאה של האבל מהבית, אז תנא קמא אומר שבשבוע הראשון הוא לא יוצא בכלל, בשבוע השני הוא יוצא, אבל בבית כנסת הוא מחליף מקום, בשבוע השלישי הוא יוצא וחוזר למקום שלו, אבל לא מדבר עם אף אחד, ובשבוע הרביעי הוא יכול לדבר כרגיל. זה תנא קמא. רבי יהודה מסכים, אבל דוחה הכל בשבוע נוסף, סעיף שלישי לגבי מתי אפשר להתחתן אחרי שמישהו נפטר, אז על שאר הקרובים אפשר להתחתן אחרי 30 יום, על אשתו גם מחמירים וגם מקלים. כלומר, בסתם מחמירים, לפי תנקמה שלושה רגלים, לפי רב יהודה שני רגלים, אבל אם אין לו בנים, אז הוא יכול להתחתן מיד אחרי השבעה בשביל פרו ורבו, ואם יש לו בנים אבל הם קטנים והם צריכים אמא שתטפל בהם, אז הוא יכול להתחתן ממש מיד בתוך השבעה שהיא תוכל לטפל בילדים, אבל הוא לא יבוא עליה עד אחרי 30, זה היה הסעיף השלישי. סעיף רביעי, בשבעה אסור ללבוש בגדים מכובסים ומגועצים, בשלושים מכובסים מותר, לגבי מגועצים תנקמה אוסר, רבי מתיר ורק אוסר בגדים חדשים, רבי אלעזר ברבי שמעון גם את זה מתיר ורק אוסר בגדים שהם גם חדשים וגם לבנים, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי דיברנו על שבת שבשבעה, שהיא נחשבת לשבעה והיא לא מפסיקה את האבלות, והשאלה היא האם נוהגים בה גם כן דיני אבלות בצינה, כלומר האם אוסרים בתשמיש המיטה. אז בני הגליל אמרו שיש אבלות בצינה בשבת, בני יהודה אמרו שאין. ניסינו להציע שזה בעצם מחלוקת תנקמה ורבן גמליאל שנחלקו גם כן לגבי שבת, אבל בענינות שתנקמה הוא כמו בני הגליל שיש אבלות בשבת בצינה, רבן גמליאל כמו בני יהודה אמר שאין, אבל דחינו, אל תשווה בין שתי המחלוקות, ענינות היא מצד אחד גם חמורה יותר מהשבעה וגם קלה יותר, לכן מי שאמר כאן לא בהכרח יאמר כאן, זה היה שלב שני. שלב שלישי ראינו את דעת שמואל שאמר שאין אבלות בשבת, כמו בני יהודה, ומה שלכאורה הוא אמר שמי שמשמש מיטתו בשבעה וגם בשבת לפי הרשש חייב מיטה, זה לא באמת הוא אמר את זה, זה רבי יוחנן, והוא גם לא אמר שחייב מיטה, אלא רק אמר שאסור. אמנם בסוף ראינו ברייתא שבאמת כן אומרת שמי שמשמש, אז חזירים אוכלים את גוויתו, ולכאורה הכוונה גם בשבת, כל טוב.